קודם כל, שלום וברכה לכל התלמידים, ותיקים וגם חדשים. הנושא שאנחנו נלמד אותו היום זה כיצד עושים, משכינים אחדות בעם ישראל. זה מעניין אתכם? בין דתיים ללא דתיים, בין חרדים ללאומיים, בין כאלה ואחרים. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, היה כידוע כהן, לא רק סתם כהן, כהן גדול אפשר לומר, לבחינת כהן גדול, אשר נאמר עליו, הוא היה אומר, מברך כל בוקר בברכת כהנים, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה היה עניינו של הרב קוק זצ"ל. הוא כותב על זה הרבה, כיצד להשכין שלום בתוך עם ישראל, בין הזרמים השונים, בין הדעות השונות, גם לגבי היום, בכל דור ודור רואים את זה, אבל בדור שלנו במיוחד, דור קיבוץ גלויות, דור של גיבוש לאומי, הייתי אומר. אנחנו באים מכאן מכל קצוות תבל, כל אחד עם המנטליות שלו ועם הדעות שלו, כאלה ואחרים. איך מגבשים את המשפחה הזאת? הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, ושלא יהיו מתחים מיותרים בתוך המשפחה הלאומית שלנו, כמו במשפחה הפרטית, כן? על זה הוא כותב מאמר, תפתחו בבקשה בדף פי ד' בסעיף מם ג' באורות, כן? בבקשה. כאן הרב מדבר על המתח וההבדל והמחבר בסופו של דבר בין הציבור החרדי לציבור הלאומי. היום, בימים האלה ממש, יש לנו, הייתי אומר, סדר היום הציבורי של החברה הישראלית עומד הנושא הזה של גיוס בחורי הישיבות לצבא, ובעצם הנושא הזה של גיוס בני הישיבות לצבא וכל המאבק הזה הפוליטי, החברתי שקיים, הוא נוגע למאמר הזה, והרב כאן ורוח קודשו נותן גם פתרון איך אפשר להתמודד עם שתי שקפות עולם שלכאורה הם אינם זהות, אבל בסופו של דבר אפשר לחבר בין שתי השקפות עולם האלה. בוא נקרא את הדברים בתוכו. אני רוצה קודם כל קצת להזהיר, הביטויים כאן הם קצת חריפים, אבל דווקא החריפות הזאת היא נותנת לנו את הטעם לדברים. בואו נקרא את הדברים בתוך. הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל, לתחיית האומה, מה שנקרא היום הציונים, הלאומיים, שרואים בארץ ישראל ומדינת ישראל, ערך מקודש, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שהם רחוקים בתפיסה, בגישה, מהתפיסה של מדינת ישראל כאילו זה ערך קדוש, או התחייה הלאומית זה ערך מקודש. שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אז זה מצד אחד, אומר, הנפש של כל אותם אלה, אוהבי ארץ ישראל, עוד כל אותם אלה, החלוצים, ואלה שבאו לכאן והתיישבו כאן, ורואים בצד הלאומי ערך מקודש, ערך עליון וכו', הנפש שלהם היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל, דהיינו מה שנקרא היום בפינו דתיים, או חרדים או משהו כזה. ומצד שני, אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו שאצל אלה שרוח אבאים אשר מתוכם מאחרת ליבם, עד כדי התקשרות בדעות זרות ומעשים המתאמים את הגוף ומונעים את הרוח מלהתקן. אני רוצה להתייחס לשני המושגים האלה, נפש ורוח. סליחה, זה מושגים פנימיים קצת יותר. התורה יש בה צד הפנימי יותר. כידוע, אולי זה דברים כלליים, מתוך כך נבין את העניין. האדם, באופן כללי, כל אדם יש בו נפש, יש בו רוח, יש בו נשמה. יש בו גם יותר מזה, אבל אני מתייחס לשלושת הצדדים. זאת אומרת, כל אדם יש לו את הממד, זאת אומרת, הממדים האלה שנקראת נפש, רוח ונשמה. מה העניין של הנפש? אדם הוא הנפש, ככה אנחנו אומרים. זאת אומרת, אדם הוא הנפש, הכוונה היא שאדם נותן חיים לגוף. אז הייתי אומר שהנפש, ככה אומרים חכמים, הוא שייך יותר לעולם של העשייה, של הגוף, של כל העולם הזה, זה נקרא העניין של הנפש, כן. לעומת זה, הרוח מדרגה קומה יותר גבוהה. הצד הרוחני זה הצד שהוא בעצם מחבר בין הצד הגופני והצד הנשמתי, המדרגה יותר גבוהה. הצד הנשמה זה הצד חלק אלוה ממעל, כן. אבל בין החלק אלוה ממעל שקיים בכל אדם ובין הצד הגופני, הצד המעשי של החיים, זה משהו שיחבר ביניהם. לדבר המחבר הזה קוראים רוח, או בלשון שלנו בחירה חופשית. הבחירה החופשית. הבחירה החופשית, אתה יכול לבחור בטוב, ואתה מחבר בין הנפש ובין הנשמה. ואתה יכול, חס ושלום, גם, איך אומרים, לבחור לא בטוב, אתה מנתק את הנפש מהחלק אלה ממעל. זאת אומרת, איך אומרים, חייך בידיך, החיים שלך בידיים שלך. אתה עושה מעשה טוב, אתה מחבר את הנפש עם הנשמה. אתה חז של הפוך, אתה מדקק, או לפעמים גם קורט, לפעמים בין הנפש ובין הנשמה. שאני אומר באופן כללי ופשוט יותר את המושגים האלה של נפש, רוח ונשמה. בספר נפש החיים, שאנחנו נוגעים ללמוד כאן אחרי המנחה, שם הוא מסביר את זה בצורה יותר פשוטה, אומר, הנפש שייכת למעשה, הרוח שייכת לדיבור, הנשמה שייכת למחשבה. כן, תמיד סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל המעשה הוא משפיע גם על המחשבה. ושם בספרו נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, מעריך כיצד האדם יכול לתקן את עצמו, את חייו, גם ברמה הפרטית, אבל גם ברמה הלאומית, דברים כאלה ואחרים. אם אדם למשל, הוא אומר, אדם מקלקל את מעשיו, מה התיקון לאדם שמקלקל את מעשיו? יתוודא, וידוי דברים. אנחנו אומרים, וידוי זה בדיבור. כן, על ידי דיבור, על ידי הרוח, אתה מתקן את הצד המעשי, כן, את המעשים המקולקלים. ואם האדם מקולקל בדיבורים, לשון הרע או כללות או דברים כאלה, מה הוא יעשה? על ידי המחשבה. מחשבה טובה היא מתקן את הדיבורים המקולקלים. ואם המחשבה מקולקלת, מה לעשות? סליחה? לא, אם המחשבה לא, אז יש תורה, לימוד תורה. לימוד התורה, הוא מחיה גם את שלושת המערכות האלה, את הנפש, את הרוח ואת המעשה. הרב רב חיים מוולוז'ין מעריך בדבר. כאן הוא מדבר באותו עניין, אבל ברמה הציבורית, הלאומית נאמר ככה. הוא אומר, בעקבתא דמשיחא, עקבתא דמשיחא, לפי מה שחז"ל אומרים, מסבירים, זה הדור שלנו. למה זה הדור שלנו, עקבתא? עקבתא, אם אינני טועה, ראיתי אחד הספרים בשם אור החיים הקדוש, זה סוף הגלות. סוף הגלות, רש"י אומר סוף הגלות, אבל עדיין המשיח לא בא. תקופת מעבר כזאת, בין הגלות ובין הגאולה, ואנחנו נמצאים באיזשהו מעבר כזה, עדיין חלק גדול מעם ישראל נמצא כידוע בגלות. אז בעקבתא דמשיחא, בדור הזה, בתקופה הזאת, יש לנו תופעה מאוד מורכבת, מאוד מעניינת. דווקא הלא דתיים, זה מאוד מעניין. הם הקימו את המדינה. אני מדבר מבחינת השלטון לפחות. מי שלט, כן, אני לא אומר, כן. העובדה היא, שדווקא הייתי אומר, בתקופה הכי אירואית, הכי גדולה, הכי טובה לעם ישראל, שהיינו מצפים לכאן, שהנה תחיית עם ישראל תעשה על ידי הצדיקים, אלה שומרי תורה ומצוות וכל הדברים האלה, דווקא בדור שלנו אנחנו רואים מי תפס את השלטון, מי הוליך את המהלך המדיני בתחיית עם ישראל, דווקא אנשים לא דתיים. זה נראה הפוך על הפוך. זה נראה הפוך על הפוך הדבר. היינו מצפים הפוך. אדרבה, שהצדיקים, גדולי ישראל וכולי, הם יעמדו ויחזיקו את ההנהגה וכולי. אבל זאת עובדה. העובדה הזאת שמשהו קוראים לכם פושעי ישראל, סליחה שאני עושה את זה בגרשיים וכאות, כי צריך להבין, עמך ישראל כולם צדיקים. אני בדקתי את זה. אנחנו אומרים את זה. עולם ירשו ארץ. אז באמת שואלים שאלה, אז איך הרב כותב פושעי ישראל? אז הוא מסביר, יש עניין שכל עם ישראל צדיקים. עמך ישראל, ככלל, כולנו צדיקים. גם אלה שלא נראים לנו כאלה, הם צדיקים. גם שהוא לא נראה לנו בהתנהגות שלו, בהופעה החיצונית שלו, הוא צדיק. כי באמת עמך ישראל כולם צדיקים. אלא מה? כפרטים בתוך הכלל, יכול להיות שהיו אנשים שלא מקפידים על דבר כזה או דבר אחר. אבל מצד האמת כולם צדיקים. יותר מזה, יש בספרים הקדושים שאומרים צדק ילין בה. אז בעל חסד לאברהם, היה מאבותיו של חידה, זכר צדיק לברכה, הוא שואל שאלה, שאלה באמת אומר, הוא אומר, עמך ישראל כולם צדיקים, נכון. הוא אומר, יש מציאות כזאת, שרואים כאן בארץ ישראל, אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. והרי כתוב בתורה שהארץ תקיא, מקיאה אותם, דוחה את האנשים שהם לא ראויים לכך. זאת אומרת, אם ישנו איזה יהודי בגלות, לא זכה להיות כאן בארץ, סימן שהארץ מה עשתה? הקיאה אותו, עובדה הוא לא נמצא כאן. אז הוא שואל, אבל בין אלה שנשארו בארץ, יש הרי אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, איך תסביר את זה? והארץ לא מקיאה אותם, הנה הם נמצאים כאן בארץ. הוא אומר, צדק ילין בה, צדיקים ילינו בה. אבל לא רואים את זה, הוא אומר, אתה רואה לעיניים, אלוקים רואה ללבב. הוא יודע מי, הוא יודע באמת מי זה צדיק, ומי זה לא. כן, בבקשה. הכלל כולם צדיקים, כן. כולם, גם אלה שאתה חושב שהם לא צדיקים, הם צדיקים. ככלל, כלל ישראל כולם צדיקים. כפרט, כל אחד לפי מדרגתו. אבל כלל ישראל כולם צדיקים, כולם קדושים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, כולנו בלי יוצא מן הכלל. הרב קוק זכר צדיק לברכה, שהוא מתייחס לרעיון הזה של איך אפשר להגיד מצד אחד כולם צדיקים, מצד שני, רואים אנשים שמתנהגים לא כראוי. אז הוא, יש לו מאמר ידוע, הבאתי את זה לכאן, איגרת תקנה. האיגרת הזאת, איגרת שצריך ללמוד אותה. שמה שואל את הרב קוק זצ"ל, רב חשוב, הרדב"ז, הוא היה הרב שבצפת, כן? אז הוא שואל אותו שאלה, יסביר לי כבוד הרב, איך אתה אוהב את האלה שלא שומרים תורה ומצוות? או בלשון שלנו, כאילו רשעים. איך הרב אוהב אותו? הרי ידוע, מסנך השם אסנה וכל הביטויים האלה. איך הרב יסביר לי? אבל הוא מבקש ממנו, תסביר לי את זה, לא בלשון של קבלה, אלא יהודי פשוט, אני רוצה להבין את הדבר הזה. אז הרב כאן מרחיב את הדיבור על העניין, ואולי אני אצטט את הדברים. הרב אומר שבאמת, בכל אדם יש שני צדדים. הצד הטבעי, הצד הסגולי, שהוא נולד איתו. ומצד שני, בכל אדם יש גם את הצד של הבחירה החופשית, ההתנהגות שלו. הוא צריך להבדיל בין שני הדברים האלה. הוא אומר, מצד הסגולה, כל אחד מבני האדם, כל אחד מהעם היהודי, יש לו נשמה טובה. מצד שהוא נולד עם נשמה טובה. נשמה טהורה שנתת בי, לא רק בי, נתת גם בו, בכל אחד ואחד מאיתנו. אבל מצד הבחירה, כל אחד בוחר לו את חייו, הוא יכול לבחור בטוב, יכול גם, כן, בחרת בחיים, ואם לא חס ושלום הפוך, כן. אז הוא אומר כאן, אני רואה את הסגולה. לא שאני מתעלם מהבחירה, הבחירה היא חשובה. אבל האדם במהותו, 99% מהאדם, 99% מה זה? הסגולה. הנשמה הטובה שלו. יש לו קליפה, יש לו עטיפה, זה נכון. אני, כשרואה האדם, אני רואה קודם כל נשמה. נכון שיש לו הופעה לפי עם כיפה או בלי כיפה, מתנהג כך או מתנהג אחרת, אבל כל זה מבחינת בגד. בגד אפשר להחליף. אפשר להחליף. ודאי אנחנו תמיד נותנים את המשל על היעלום. היעלום תמיד נשאר יעלום, גם כשהוא מכוסה בבוץ, הוא נשאר יעלום. נכון או לא? רק מה צריך לעשות? לנקות אותו, את הבוץ, ואתה מגלה את היעלום. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, קראתי לפני שבת, אחרונה, קראתי ספר, ספר שמדבר שם על דבר אליי יפה, זה שם הספר, שהוא בא, הספר הזה נכתב על ידי איש מומחה, איש מדע כנראה, הוא בא הספר הזה ללמד את הילדים איך לא להיות אלימים בבתי הספר, איך למנוע אלימות בבתי הספר. והרעיון המרכזי בתחילתו של הספר, שהאדם צריך להכיר בערך העצמי שלו, שיש לו ערך, שיש לו חשיבות לאדם, לכל ילד יש חשיבות. כן? אז הוא פותח את הספר הזה באיזה סיפור שהוא הוריד אותו מהאינטרנט, סיפור בעילום שם, לא כתוב מי כתב אותו, אבל סיפרתי לכם את זה בבית המדרש. כן, אני, אולי אני אספר את זה גם כאן. מהו הסיפור? הסיפור שבא מרצה שהוא מאוד פופולרי, מאוד האנשים אוהבים לשמוע אותו, הוא יושב לפני סטודנטים, הרבה אנשים, ואז לפני שהוא פותח את ההרצאה להכרת הערך העצמי של כל אחד ואחד, הוא לוקח שטר של 50 שקל, אנחנו לקחנו שטר של 200, כי 50 זה כבר לא כל כך, לוקח שטר של 200 שקל, לוקח את השטר, ומה הוא עושה איתו? הוא מקמת אותו. לפני שהוא שואל את האנשים הנוכחים, מי רוצה את השטר של ה-50 שקל? לאט לאט, כולם מרימים את הידיים, מי לא רוצה שטר של 50 שקל? מרימים את הידיים. אז הוא לוקח את השטר ומקמת אותו. אחרי שהוא מקמת אותו, הוא שיהיה שוב פעם את הקהל, מי רוצה את השטר של 50 שקל? כולם אומרים, זה נשאר אותו שטר, נרימים את הידיים. אגב, הוא לוקח את אותו שטר ורומס אותו ברגל שלו. ממש רומס את השטר עד הפר. מרים את מה שנשאר מהשטר הזה, את הכימותים האלה, ושואל אותם, מי רוצה את השטר של החנה? כולם מרים את הידיים. אומר, זה המשל. הנמשל, הוא אומר, יש אדם שמקמתים אותו, נשאר בן אדם. הסגולה, זה הסגולה. גם שרומסים אותו, הוא נשאר הסגולה. בכל מצב הוא נשאר סטר של 50 שקל. כן, ככה מסביר, להכיר בערך האדם, זה נקרא הסגולה. הסגולה זה מה שנולדתם. עמך ישראל כולם צדיקים. זה נכון. זה שאדם מתנהג לא יפה או משהו כזה, זה הבחירה. לא שהיא לא חשובה, ודאי שהיא חשובה. אבל זה לא המהות, זה לא העיקר. בסדר, עכשיו הוא מתנהג ככה, אחר כך אחרת, זה דברים שניתנים לשינוי. אבל הסגולה והטבע של העם היהודי, עם של צדיקים, גוי קדוש, ממלכת כהנים, הדבר הזה נשאר לעד ולנצח נצחים אצל כל אחד ואחד. אבל לא כל אדם נכון בעין הפנימית הזאת, הנשמתית הזאת, לראות את הסגולה. וכשהרב כותב כאן פושעי ישראל, הוא לא מתכוון חס ושלום לפושעים שאין להם תקנה או משהו כזה, אלא אומר זה אותם אנשים שזנחו את התורה והמצוות אבל עלו לארץ, אותם חלוצים, אותו דור שבא לפני קום המדינה והקימו כאן את ההתיישבות והקימו את המדינה וכל הדברים האלה. להם הוא קורא פושעי ישראל, מבחינה פרטית הם זנחו את דרך ישראל סבא, נאמר. אומר, הנפש שלהם, של פושעי ישראל, היא יותר מתוקנת מאלה שהם שלומי אמוני ישראל, דיינו מה שנקרא בימר דתיים או חרדים, או אלה שאוחזים בתורה, אבל הנושא הלאומי לא מעניין אותם. לא בראש שלהם. זה לא הדבר העיקרי. העיקר זה ללמוד תורה. ולקיים מצוות, ובסדר, ללמוד תורה לקיים מצוות. אבל הצד הלאומי מוזנח אצלהם, הוא בצד, הוא לא העיקר אצלהם, נאמר. גם היום הוויכוח שמתנהל בסדר היום הציבורי לגבי גיוס בני ישיבות או לא, אני אומר, גם הוויכוח הזה הוא ברקע של העניין הזה, שחלק מלומדי התורה, הם רואים בלימוד התורה את הדבר העיקרי, והנושא הלאומי, גיוס לצבא או כל הנושא הלאומי, הוא מספר, לא נאמבר 1, לא מספר 1, מספר 2 או 3, כל אחד לפי מדרגתו בעניין הזה. זה מובן. אז הרוח, הוא אומר, הנפש של אלה שעולם העשייה דיברנו, הם עוסקים בבניין המולדת וארץ ישראל, היא יותר מתוקנת מאלה שהם עוסקים בלימוד התורה וכל הדברים האלה, שזה גם מחזק את עם ישראל, ואצלהם הרוח היא גדולה ורוח מתוקנת, כי הם עוסקים בתורה, לימוד התורה. אבל חסר להם הצד הזה של הצד הלאומי. עכשיו, איך לגשר, איך לחבר בשני הזרמים האלה? מה שנקרא היום הזרם החרדי, שהצד הלאומי לא חזק שם, והזרם הלאומי שהצד הדתי לא חזק שם. איך עושים את החיבור הזה? כי זאת הבעיה לאמיתה בציבור הישראלי. שאלה ישפיעו על אלה, שהצד הלאומי, אלה שעוסקים בצד הלאומי, הם ישפיעו על אלה שעוסקים בתורה, ואלה שעוסקים בתורה, הם ישפיעו על אלה שיושבים ועוסקים בצד הלאומי, בצד של העשייה, בצד של החיבור הזה, זה הדבר שנצרח היום במדינת ישראל. לחבר בין שני הזרמים האלה, ולכבד אחד את השני, ולא לעמוד חס ושלום אחד מול השני. על זה מרחיב כאן הרב את הדיבור. בוא נקרא את זה עוד פעם. הנפש של פושעי ישראל, דיינו בעקבות הדמשיכה בדור שלנו, אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל, לתחיית האומה, אותם אלה שמה שאנחנו קוראים להם הולכים היום, רואים בצבא ערך מקודש, מדינת ישראל ערך מקודש, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל שהם עוסקים ברוח, כן? שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל בבניין האומה והארץ. אבל לעומת זה הרוח, הצד הרוחני, הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם, שומרי תורה ומצוות. כי אלה שלומדים תורה, יראי השם, אותם ציבור דתי, הרוח אצלהם היא יותר מתוקנת. אף על פי שההרגשה העצמית, הלאומית אצלהם, היא פחות. והתעוררות של כוח הפעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם. כמו מה שאין אצל אלה שרוח עיוויים, זה רוח לא טובה, כן? אשר בתוכם מאחרת ליבם עד כדי התקשרות בדעות זרות ובמעשים המתמים את הגוף ומונים את הרוח מלהתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. אם כן, הרב מציג כאן שני הזרמים האלה. הזרם, מה שנקרא הלאומי שעוסק בבניין ארץ ישראל, הוא שייך לנפש. הזרם הדתי, החרדי, הוא שייך לרוח. וכמו שבכל אדם יש נפש ורוח, צריך לחבר בין הנפש והרוח. גם בתוך האומה צריך לחבר בין הנפש והרוח. איך עושים את הדבר הזה? זה מעניין אתכם? אני שואל אותך, אריק, זה מעניין אותך? לחבר את הנפש עם הרוח, את המעשים עם הרוח, עולם המעשה ועולם הרוחני, איך מחברים את הדברים, העולם התורני, איך מחברים. הרב נותן כאן תשובה, ובוא נראה את התשובה של הרב. התיקון בין שני המחנות האלה שיבוא על ידי אורו של משיח, צריך להבין מה זה אורו של משיח. אורו של משיח, אנחנו יודעים מה זה המשיח, כל אחד לפי מדרגתו. המשיח באופן פשוט זה הגאולה של עם ישראל. הגאולה של עם ישראל, משמעות של גאולה של עם ישראל זה הופעתו של אורו של משיח, שהוא המאחד את כל עם ישראל. אורו של משיח הוא, האור הזה הוא קיים ונמצא מבריאת העולם. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים כבר, אורו של משיח מרחפת כל הזמן. במילים אחרות, מגיד מראשית אחרית. אנחנו יודעים, ההיסטוריה של המין האנושי וההיסטוריה של עם ישראל היא לא מקרית, אלא יש תהליך שיש לו ראשית בבריאת העולם, ויש לו גם אחרית בימות המשיח. והדבר, החוט החורז הנמצא לאורך כל ההיסטוריה, זה המגמה, מה שנקרא, לגלות את אור השם בעולם, לגלות את הטוב האלוקי בעולם. זה עניינו של עם ישראל, זה עניינו של אורו של משיח. אורו של משיח לגלות את כבוד השם בעולם, את הרצון הטוב האלוקי בעולם, והדבר הזה נעשה לאורך כל הדורות. גם כשהיינו בגלות, מבחינת, היינו בחושך, אורו של משיח בסתר, הוא נמצא גם שם. כמו שחז"ל אומרים, ההיסטוריה זה 3,000 שנה. 2,000 שנות תור בהתחלה, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. למרות שהיינו ב-2,000 האלה, רוב ה-2,000 האלה היינו בגלות. אבל המגמה הפנימית הזאת, לגלות כבוד השם בעולם, לגלות אור השם בעולם, היא קיימת בכל מצב. גם במצבים שלא רואים את האור הזה, אבל האור הזה קיים. אז הוא אומר, אורו של משיח הוא יאחד את הזרמים בכל עם ישראל. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוקים בכל צורותיה הראויות להיגלות. כן, יש מה שנקרא רזי תורה, סודות התורה. הוא אומר, לימוד סודות התורה, אני לא מדבר כאן על קבלה בגרוש, כמו שנקרא, שלומדים איזה קורס כזה או אחר, אלא תכף נראה גם מי ראוי לעסוק ברזי תורה. זה לא כל אחד ראוי לעסוק בדבר הזה, אבל התפשטות רזי תורה, הדברים האלה הם יאחדו את עם ישראל. אני אתן רק בהיסטוריה שלנו דוגמה, זה תנועת החסידות. רבי ישראל בעל שם טוב, כן, שהוא יסד את תורת החסידות, אחד הדברים שבאמת הפיע חיים בגלות אירופה, בעיקר מרכז אירופה, זה העובדה שהוא הצליח על ידי, במתיקות החסידית המיוחדת, להביא את רזי התורה למיליוני יהודים. מיליוני יהודים קמו לתחייה רוחנית על ידי זה שהם עוסקים ברזי תורה, כל אחד בסגנון שלו, אם זה חב"ד, אם זה ברסלב, או אם זה גור, או לא, היום, לגבי היום. אבל בסך הכל, רזי התורה האלה שהופצו בעם ישראל ונלמדו, ונלמדים גם בעם ישראל, הם יחיו את הנשמות של מיליוני יהודים לפני השואה. וגם היום אנחנו רואים שהדברים האלה הם מחיים, מאירים את נשמתם של רבים רבים שלומדים חסידות כזאת או אחרת. אבל יש הבדל בין החסידות הגלותית ובין החסידות הארץ ישראלית, צריך להבין. בעוד שהחסידות הגלותית, דיינו, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היה לנו, כל התחייה הלאומית עדיין לא הייתה, הייתה רק בגדר של ציפייה לעתיד לבוא. אז באמת עסקו, החסידות עסקה בתיקון הפרט. הפרט, כל אחד מאיר את נשמתו. וגם היום, אלה שעוסקים בחסידות של כזאת או אחרת, הם בעצם מאירים את נשמתם, אבל באופן פרטי. ומה עם הכלל? מה עם כלל ישראל? מה עם מדינת ישראל? מה עם צבא הגנה לישראל? איפה החיבור של רזי התורה, של אותם שדות, אל המציאות של התחייה של עם ישראל כאן בארץ ישראל? זה הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל, את אותם אורות, אותם רזי תורה, בשפה שלו, בשפה שהיא מובנת לכאורה לכל מי שבאמת עוסק בכתבה ולומד את הכתבים, פתאום אנחנו מגלים שאור השם בגדול דווקא מתגלה דרך הכלל, דרך ארץ ישראל, דרך צבא הגנה לישראל, דרך קידוש השם הגדול שנעשה כאן על ידי התחייה של עם ישראל בארצו. זה הקידוש השם היותר, יש קידוש השם פרטי, שאדם מקדש שם שמיים על ידי המידות הטובות, על ידי מעשים טובים, אבל זה קידוש פרטי, קידוש השם פרטי. אבל יש קידוש השם לאומי. כלל ישראל מקדש שם שמיים בעולם. מה זה מקדש שם השם בעולם? מקדש את שמך בעולם, אנחנו רואים בקדושה, כן? לעיני כל העולם, לעיני כל האנושות. והיום, ברוך השם, אנחנו כאן בארץ ישראל, זקפנו את קומתנו הלאומית. אנחנו כבר לא אותו עם מושפל ומסכן ואומלל כמו שהיינו בשואה. אנחנו היום עם כבר זוקף את קומתו. היום כבר מכבדים אותנו, למרות שיש קשיים פה ושם. זה יקרה קידוש השם הכללי כאן בארץ ישראל. וזה נעשה על ידי קיבוץ גליות והקמת מדינת ישראל וצבא ההגנה על ישראל. מי יעשה את החיבור הזה בין אותם אלה שהם עוסקים ברוח, עולמה של תורה, אין לנו אלא תורה כמו שאומרים, ובין אלה שעוסקים ביישוב ארץ ישראל, בבניין המולדת? מי יעשה את החיבור הזה ביניהם? על זה מעריך כאן, הוא מסביר כאן הרב קוק. בוא נראה את הדברים בתוך. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמה את אלוקים בכל צורותיה הראויות להתגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת. איך? ותתוקן הנפש של היראים שומרי התורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. הפושעים אומר במרכאות, כן? זאת אומרת, הנפש של אלה שעוסקים בתורה ואצלהם הרוח חזקה, אבל הצד הנפשי או הצד הלאומי חלש אצלהם, ויתוקן על אלה שמוסרים את נפשם על מדינת ישראל. ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות הרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים לכאורה, זאת אומרת, אלה שרחוקים מדת ומתורה ומיהדות, הרוח שלהם כיצד היא תתוקן, כן? האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה. דהיינו, הציבור הדתי ולומדי התורה, שהוא יש לו את הרוח הגדולה בגלל שהוא עוסק בתורה, הוא יקרין, ישפיע לאלה שעוסקים בעולם העשייה, אלה עולם הנפש, כן, ישפיע עליהם. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. שתהיה הזנה הדדית בין הציבור הדתי והחרדי לציבור הכללי שהוא רחוק מתורה, ובין הציבור הכללי שהוא רחוק מתורה לציבור החרדי שהוא גם ישפיע עליו מהמסירות נפש שלו על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. ומי יעשה את הדבר הזה? והצדיקים העליונים מרי דנשמתה, בעלי הנשמה. זאת אומרת, ראינו כאן כבר שלושה סוגים. הסוג האחד זה בעלי הנפש, מי זה? אלה שעוסקים בבניין ארץ ישראל. הסוג השני זה בעלי הרוח, אלה שעוסקים בתורת ישראל. אבל מעל שני אלה יש מה שנקרא בעלי הנשמה. אלה הצדיקים הגדולים, כן? אלה שמעל כל החילוקים האלה, הם יהיו הצינורות המאחדים, אותם צדיקים. הרב כאן אומר עליהם, אבל בעצם זה הוא בעצמו הרב. הרב קוק זצ"ל בעצמו, הוא אותו צדיק עליון, בעל הנשמה הגדולה, שיכול להכיל את כולם. יכול להכיל את החרדים, ויכול את הלא חרדים, את בוני המולדת ולומדי התורה, ולא רואה בזה סתירה בכלל. הוא יכול לחבר את שני המחנות האלה, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל. מי אלה משמאל? אלה שבונים את המולדת. לא מדבר מבחינה פוליטית, אבל משמאל, מהצד המעשי, לימין. ושפע אור הרוח מימין לשמאל. הם צריכים לחבר בין שני המחנות. ותהיה השמחה הגדולה מאוד. אז תהיה באמת השמחה הגדולה מאוד. אנחנו נמצאים בתהליך כזה, אני מוכרח לומר. שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס לצד העכשווי, נאמר, מאבקי הכוח. אבל זה לא מקרה הדבר הזה שיש היום את הוויכוחים על סדר היום לגבי גיוס בחורי הישיבה מצד אחד, יש כבעד, יש מתנגדים וכל הדברים האלה. מאבק הכוח הזה לכאורה, בסופו של דבר, בסופו של תהליך, יכול להיות של שנים, של דורות, אבל בסופו של דבר הוא יוליך אחדות. ואלה שעוסקים בתורה יבינו שבניין ארץ ישראל והליכה לצבא זה לא סתירה ללימוד התורה. אדרבה, זה השלמה ללימוד התורה. ואלה שעוסקים בבניין בעולם העשייה ובבניין ארץ ישראל יבינו שלימוד התורה זה לא עומד בסתירה לבניין ארץ ישראל. אדרבה, זה יוצק תוכן למדינה, משמעות למדינה שלנו. והדברים האלה התאחדו. ואותם צדיקי עליון שהרב מדבר אליהם כאן, הם זה תפקידם לחבר את שני הדברים. להראות את הפלוס בבוני ארץ ישראל ואת הפלוס בלומדי התורה, ולחבר את החיוב פה ואת החיוב כאן, ולהזין אחד את השני. וזה יביא את הגאולה, כמו שאומר כאן הרב. ובסופו של דבר, אומר, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו. כן? ואז יהיה בכוח אורו של משיח, אותו אור המאחד את עם ישראל לדורותיו. דהיינו, המגמה הפנימית הקיימת לאורך כל הדורות, זה אורו של משיח. לתקן עולם במלכות שדי, להביא את אורו של השם לעולם כולו, אז יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה. מה זה עולה של תשובה? יש ביטוי בגמרא, עולה של תשובה. יש בגמרא מסכת יומא כמדומני, שם מסופר על, יש שאלה שהגמרא שואלת, איך יכול להיות שדוד המלך, שהוא אדם כל כך אציל נפש, כתב את תהילים, והיה מנהיג, היה מלך ישראל, היה תלמיד חכם, בעל רוח הקודש, וכל זה. איך הוא חטא בחטא בת שבע? למאן דאמר שהוא חטא, יש כאלה שאומרים שלא, אבל למאן דאמר שהוא חטא בחטא בת שבע. איך יכול להיות דבר כזה? באה הגמרא ואומרת לנו, באמת על דוד המלך הוא מעיד על עצמו, ליבי חלל בקרבי. ליבי חלל בקרבי, זאת אומרת, אין לו יצר הרע. אז אם אדם אין לו יצר הרע, כיצד הוא יידרדר למצב כזה? אז אומרת הגמרא, זה ללמד אותנו שהוא הקים עולה של תשובה. רש"י במקום מסביר מה זה עולה של תשובה. הוא אומר, עולה של תשובה, לפעמים אדם עושה דבר שלא יעשה. לא יעשה, דבר חמור ביותר. ואז הוא אומר לעצמו, בליבו, אין תקנה. אי אפשר לחפר על הדבר הזה. דוגמה, אדם חס ושלום הרג בשוגג אפילו מישהו בתאונת דרכים או משהו כזה, אז אדם, מה יעזור לי? אני אעשה תשובה? די, הדבר כבר נעשה, אין כפרה לדברים האלה. באה הגמרא ולמד אותנו, באים חז"ל לומדים אותנו, לא, בכל מצב אפשר לעשות תשובה. גם אדם גדול כדוד המלך, שלכאורה הוא עשה מה שהוא עשה, אומרים לו, אל תתחמק אחרי התירוץ, אין תשובה. כמו שלפעמים באים לנחם אנשים, אז אומרים, אין נחמה. חייבים להגיע, אתה בא לנחם, אתה לא יכול להגיד לאנשים, אין נחמה. שמה באת? לנחם אותם. אתה צריך לנחם אותם. אז יש כאלה שאומרים, בגלל שהם עשו מעשים חמורים, הם אומרים לעצמם, אין תשובה לדבר הזה. אי אפשר לתקן את הדבר הזה. והתורה ללמד אותנו, בא דוד המלך ללמד אותנו. אין, אולי של תשובה. כל יהודי ויהודי, באשר הוא שם, יכול לעשות תשובה. זה דוד המלך, ודוד המלך זה המלך המשיח. אז זה מה שהוא אומר כאן. אלה יעשו תשובה על ידי שיהפכו יותר תורניים, ילמדו יותר תורה, אלה שיתרחקו מתורה. ואלה שיעסקו בתורה ויתרחקו מהצד הלאומי, יתחברו לצד הלאומי. וביחד אנחנו נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.